כל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך דברי הבעל שם טוב, על פרשת השבוע, פרשת תרומה. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. יתבונן האדם כשם שהוא משתוקק וליבו מתאווה לצרכים גשמיים, ורצונו הוא בשלמות להשיג מטרה זו, כך עליו לשאוף ולחשוף לעבודת השם יתברך. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, מזה גופה ילמד כיצד לקיים תורה ומצווה באותה התלהבות שבה נעשית עשיית הצרכים הגשמיים שלו, מכך תיקחו את תרומתי לעבודה הרוחנית.
קיסר יתני לכו, קיסר יתני לכו, השם אלוהי קייני. מלוכי, מלוכי, המויני מלו, אם המחו יסלו על קביצי מתו. Kaiser, 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 git ni lechu, Kaiser, git ni lechu, Hashem Eloi Kaini. Maluchi, Maluchi, Amoy Nai Malu, Imam Chu Yisru, Vail Kivitzai Matu. Yachad, 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 ki yilo, kidi yishu, lechu, lechu yeshalav aishi. Yachad, 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 ki yilo, kidi yishu, lechu, lechu yeshalai shi. Ay ay keiser, 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 yitni lechu, keiser, yitni lechu, Hashem Eloi kaini. Maluchim, 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 amoy nai malu, imam chu yisru al kivitzai ma.
כתר ייתנו לך שם אלוקינו, מלאכים המוני מעלה, עממך ישראל כבוצאי מטה. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, כ"ט בשבט, תשע"ה, 18 בפברואר 2015, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרת הראשית, כצפוי, הבוקר דוח המבקר, מבקר המדינה מוצא הוצאות חריגות בבית ראש הממשלה, אבל בתקופת בחירות דוח כזה זוכה להרבה יותר תשומת לב מאשר בימי שגרה. השמאל תוקף, הימין מגן. אני באופן אישי כמובן חושב שהוצאות מופרזות ובזבזנות זה דבר פסול, אבל בואו נגיד שזה לא הנושא המרכזי של הבחירות הללו. לא על חשבונות המים בבית ראש הממשלה, נלך פה לקלפי, לא בגלל זה ציפי לבני צריכה להיות ראש הממשלה. ומה שהכי הטריד אותי זה סיפור החשמלאי שהוזמן לפי הדוח הזה לבית ראש הממשלה הפרטי ביום כיפור. נתניהו מיהר להתנער מהפרט הזה, מהחלק הזה בדוח, והודיע שהוא בכלל לא היה בבית הפרטי בקיסריה ביום הכיפורים, כך שמי שהזמין את החשמלאי עשה זאת שם ועל דעתו בלבד. ואני חושב שהסיפור הסמלי הזה עוד ילווה את נתניהו ביחסים עם הציבור המסורתי והדתי והחרדי, והוא יצטרך עוד להבהיר אותו. מיד נדבר על העניין הזה, אבל נתחיל בכמה דעות שעוסקות בדוח הזה, שעוסק אגב לא רק בנתניהו, אלא גם בשימון פרס. קלמן ליבסקינד כותב שאחלה מסמך פרסם היום מבקר המדינה יוסף שפירה, אלא שקריאה מדוקדקת של הדוח מלמדת שמאחורי העניין הזה, למעט שתי סוגיות נקודתיות, אין שום דבר. הממצא הכי חשוב שעלה עליו שפירה הוא שבמשך שנים רבות נקבעו כללים אמורפיים למדי בכל מה שנוגע למותר ולאסור בהוצאות של ראש הממשלה ומשפחתו. מעט מאוד גבולות, מעט מאוד הגבלות, מעט מאוד תקרות שאותן אסור לעבור. וכשזה המצב, כל מה שנשאר למבקר הוא לספר לנו אילו מספרים העלה בחכתו, ולהוסיף ולספר לנו מה הוא חושב על מי שמוציא אותם. קחו את הוצאת הניקיון של מעון ראש הממשלה. מבקר שפירה גילה שבממוצע שילמה עליהם המדינה 8,166 שקלים לחודש, וזה נראה לו ציטוט מופרז בצורה ניכרת. לי, שמעולם לא ניהלתי את מעון ראש הממשלה, אין שום דרך לדעת אם זה סכום סביר או לא, אבל לשפירה כאמור זה נראה מופרז מאוד. על סמך מה? על סמך כלום, ככה זה נראה לו. לו אני נתניהו הייתי מחזיר את הדוח למבקר ומבקש ממנו ללכת עוד צעד אחד קדימה. 8,166 שקלים זה לא סביר, אדוני המבקר? אז בוא תגיד כמה זה כן סביר. 6,156, 4,173 שקלים, שהרי אם המבקר יודע איפה עובר גבול הסבירות, שיחלוק אותו איתנו. ואם הוא לא יודע, אז שיסביר איך בדיוק החליט שהסכום גבוה מדי. כי כשמבקר המדינה חורץ ש, וזה ציטוט מתוך הדוח, שוב, הוצאות הכלכלה של ראש הממשלה, משפחתו ואורחיו במעון הרשמי לא עלו בקנה אחד עם עקרונות היסוד של מידתיות, סבירות, חיסכון ויעילות, אני תוהה ביני לבין עצמי איך בדיוק מגיעים לשורה התחתונה שכזו, כי כשכללים מתירים להוציא 1,000 שקלים וראש הממשלה הוציא 1,200, אפילו אני מבין שהוא חרג, אבל איך קובעים את זה כשאין שום כללים, כשמבקר המדינה מצא שלא נקבעו מעולם כללים כאלה, ושהוא אפילו לא טרח להשוות את ההוצאות של נתניהו עם ההוצאות של אלה שקדמו לו. אז איך קובעים? לפי התחושה, לפי ההרגשה, לפי חוש הריח? כל אלה מתאימים אולי לטור פרשנות בעיתון, אבל לא לדוח של מבקר המדינה. וכשהקביעות הללו באות יחד עם השורה שאומרת שבמישור המשפטי טכני לא הייתה לכאורה חריגה מהנוהל, ושבתחומים שבהם נקבעו תקרות לא הייתה חריגה מהתקרות האלה, אז השאלה רק מתגברת ומתעצמת. אני לא טוען, הוא כותב שכל מה שעומד בדרישות המשפטיות והחוקיות הוא בהכרח גם תקין. אני רק סבור שמבקר המדינה צריך להסביר מי הסמיך אותו לקבוע את הגבול, ועל סמך מה הוא החליט להציב אותו היכן שיציב. גם סיפור מס הבצורת הוא תופין צבעוני, אבל חסר חשיבות בדוח הזה. אם לפני 30 שנה התקבלה החלטה שמעונו של ראש הממשלה בירושלים ומחוצה לו ינוהל על חשבון המדינה, על חשבון אוצר המדינה, אז מס הבצורת צריך להיות חלק מזה. נראה למישהו מוגזם שישנה את הכללים. עד שזה יקרה, אם הכיס הציבורי אמור לממן את החזקת הבית ואת הפיצה שאוכלים בני הזוג, אין שום סיבה שלא יממן גם את הוצאות המים כולן. אז מה, הכל טוב? שואל ליפסקין לסיום ואומר לא, ממש לא. ראש הממשלה צריך להצניע לכת יותר ממה שניתן להתרחשם שיצניעו בני הזוג נתניהו, לקבוע עמות מידה חסכניות ככל האפשר להתנהלותו ולגלות את מה שמכנה מבקר המדינה רגישות ציבורית. ואחרי הכל, יש שתי פרשות שבכל זאת ראויות לתשומת לב, ואחת קשורה בעניינו של החשמלאי ממרכז הליכוד, זה שגם דובריו המוכשרים של נתניהו התקשו לשכנע אותנו שהגיע במקרה אל הג'וב אחרי שנפסל במפורש מלמלא אותו, והשנייה מספרת את אותם עובדים של במעון ראש הממשלה שנאלצו לשלם מכיסם על כדורים נגד צינון, על עיתונים ועל עוד מיני הוצאות של המעון. נכון, מדובר בעשרות שקלים, בכסף קטן, כסף קטן, אפילו קטן מאוד, אבל אותי הם הקפיצו יותר מכל הדוח כולו. כך כותב ליבסקינד, ובעיתון המבשר בעמוד הראשון נדרשים לסיפור שפתחנו בו, סיפור החשמלאי בבית ראש הממשלה ביום הקדוש, ביום הכיפורים. דוח המבקר שהתפרסם אתמול מגלה נתון מזעזע, לפיו בעיצומו של יום הכיפור הוא עסק חשמלאי יהודי בביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אחד מהפרקים בדוח עוסק בהעסקתו הכפולה של חשמלאי, שלמרות שהוא עסק בבית ראש הממשלה בקיסריה, הוא עסק בניגוד להנחיות גם בבית ראש הממשלה בירושלים, וזאת באמצעות היותו קבלן משנה. בדוח נכתב בין השאר, כדי לעקוף בהנחיה בעניין הוצג מצג מטעה שאפשר להתקשר עם החשמלאי. בתוך 3 חודשים נוצלו 70% מהסכום שהוקצב לביצוע עבודות חשמל במעון הפרטי למשך שנה. יתר על כן, על פי החשבוניות, בשלושת החודשים האלה נקרא החשמלאי כמעט בכל סוף שבוע, לרבות יום כיפור. אגב, מדברים על יום כיפור, זה גם בשבתות, לא פחות חמור. זאת אומרת, קצת פחות חמור, אבל חמור. ואם פרסום הדוח הביאו אישי ציבור תדהמה, הביאו שעת נפש מכך שבית ראש הממשלה בישראל העסיקו פועל יהודי בעיצומו של יום הכיפורים, איך ייתכן שראש ממשלה שמייצג מפלגה שמצטיירת כאוהדת מסורת, ייתן יד להעסקתו של פועל יהודי בביתו ביום הקדוש ביותר ליהודים, יום אשר כלפיו יש הסכמה לאומית בין כל המגזרים בעם? ייתכן שבשעות שבהם כל בתי הכנסת בישראל היו מלאים עד אפס מקום ביהודים מעוטפים בתליתות, בבית ראש הממשלה חולל ברש גלי היום המקודש ביותר ליהודים? אין ספק כי הגילוי החמור הזה מהווה נורה אדומה, מדליק נורה אדומה, ודורש מראש הממשלה לגלות אחריות לאומית ולהקפיד שגם בביתו פנימה לא התרחשו דברים שכאלו שמהווים זלזול וסתירת לחי לרבבות שומרי דת ומסורת בישראל, שהעובדה הזאת גרמה להם כאב זעזוע עצום לגלות שזה מה שקורה בבית ראש הממשלה. וכאמור, צריך להגיד שראש הממשלה מכחיש, הוא אומר שהוא בכלל לא היה בבית בקיסריה באותו זמן, אלא בירושלים. יפעת ארליך כותבת שהיא פשוט לא תקרא את דוח מבקר המדינה, היא גם לא תציץ בתקציר, לא בגלל שלא מסקרן אותי, היא אומרת כמה עלו הנרות הרחניים של שרה לאו, כמה עלתה למשלם המיסים הישראלי גלידת הפיסטוק, את תאוות המציצנות שלי ישמור ליום שאחרי הבחירות. נהנתנות של ראשי ממשלה ונשיאים היא נושא רציני שראוי לנהל עליו דיון אמיץ, אבל הכל תלוי במועד ובקונספט. תזמון הקשר, התזמון וגם ההקשר הם לא רק קישוט לתוכן, הם לפעמים הופכים למהות עצמה. התזמון שבחר מבקר המדינה לפרסום הדוח הוא לא פחות משערורייתי. למנות מפכה למשטרת ישראל שעומדת לפני קריסה בעקבות נציבי הסורחים, אסור חלילה לפני בחירות. לשר החינוך של מדינת ישראל בנימין נתניהו, כרגע הוא שר החינוך, כן, גם אסור חלילה לאשר או לא לאשר את חברי ועדת השופטים של פרס ישראל, למרות שזו סמכותו החוקית, רק משום שהבחירות בפתח. גם למנות דיינים לבתי הדין הרבני, למרות המחסור החמור בדיינים ולמרות העומס שהפך בלתי נסבל על בתי הדין, גם אסור חלילה. רק להפיק דוחות ערב בחירות, לא רק מותר, אלא גם ראוי. הצביעות חוגגת. מי שקורא לראש הממשלה לא יתערב במינוי שופטים לפרס ישראל, היה צריך לצעוק גם נגד פרסום התוח הזה, לא להפוך אותו לקרנבל. ועכשיו להקשר, כאשר מבקר המדינה מדבר על נורמה פסולה, אני לא מצליחה להבין למה הוא מתכוון. מידתיות ונורמה אלו מילים יפות, אבל ריקות, כאשר אינם כוללות השוואה ברורה. אי אפשר לדבר על הוצאות משכני ראש הממשלה בלי נקודת השוואה או ייחוס. ההשוואה צריכה להיעשות גם לאורך, גם לאורך וגם לרוחב, לאורך, אחורה בזמן, אל ההוצאות של בית ראש הממשלה בימי אולמרט וברק, ולרוחב, כלומר במרחב הבינלאומי, מה קורה בביתם של נשיא צרפת או בלגיה, בלי נקודות ייחוס, אין דיון, יש רק גימיק, כך היא כותבת. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה על עוד נתונים שהתגלו בדוח, והם דווקא לא עוסקים בבית ראש הממשלה, אלא בבית הנשיא לשעבר, מר שמעון פרס.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
F3-578-5541, זה המספר לתגובותיכם, באמצעות איגרת של ממש, פאקס, על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך האתר של כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות. עכשיו 7:25, הרבה מדברים על ראש הממשלה ועל רעייתו ועל הגילויים בדוח המבקר, אבל הדוח הזה עסק לא רק בראש הממשלה ובשרה נתניהו, אלא גם ביהודי בשם שמעון פרס, משכן נשיא המדינה, שצריך להיות סמל לכל מה שמייצג את הישראליות ובקונצנזוס וכולי. לפי דוח המבקר, מתברר שלפחות בכל מה שקשור לסטיגמה על חוסר התכנון הכרוני של הישראלים, הוא אכן עשה את עבודתו נאמנה, הוא באמת מייצג את הישראלים. המבקר זה גם מתאים לו, בדק את בית הנשיא בשנים 2011 עד 2014 בתקופתו של הנשיא פרס, ומצא שתקציב בית הנשיא חרג באופן קבוע בכ-20% מהתקציב המתוכנן, שעמד בשנים אלו על בין 40 ל-44 מיליוני שקלים. מבקר מזהיר שדפוס פעולה כזה במשך שנים פוגע פגיעה ניכרת ביכולת לעשות שימוש בתקציב במסגרת ההוצאה המחייבת, וכאבן בוחן לביצוע בקרה שוטפת על יישום תוכניות העבודה ועל ההוצאות כנדרש. כך למשל המבקר ציין בדוח שב-2011 הפער בין התקציב המקורי לבין התקציב על שינויו עמד על 17.4 מיליון שקלים, והתקציב הכולל הגיע ל-59.1 מיליון שקלים. ב-2012 הפער צמח והגיע ל-19 מיליון שקלים ו-200 אלף. ב-2013 הצטמצם הפער רק ל-14 מיליון שקלים ו-800 אלף. ב-2014 שוב גידול משמעותי, והפער טיפס ל-20 מיליון שקלים ו-600 אלף. כלומר, התקציב המקורי של בית הנשיא עמד על 40 מיליון שקלים ו-300 אלף, בעוד שהתקציב על שינוייו הגיע ל-60, כמעט 61 מיליון שקלים. בנוסף, הוא מתייחס גם לזה שפרס העסיק כ-14 עובדים במשרות אמון במשכן, לא נמצאו הסמכתאות שמלמדות שבטרם נקבע מספר זה נעשתה בחינת צרכים. בחודשים אפריל עד ספטמבר ביצע מבקר המדינה מעקב אחרי תיקונים של ליקויים שצוינו בדוח הקודם שפורסם בינואר 2011. הבדיקה העלתה שחלק מהליקויים לא תוקנו, כך למשל באותם שנים נדרש בית הנשיא להגיש דוחות ביקורת לאגף החשב הכללי, אבל נמצא שהוא ביצע רק חלק קטן מהם, מהביקורות שהוא נדרש לערוך. מלשכתו של הנשיא לשעבר שמעון פרס נמסר, כפי העולה אף מן הדוח עצמו, במהלך כהונת הנשיא התשיעי נעשתה בבית הנשיא עבודה משמעותית ומקיפה מאוד לשיפור וייעול בתחומי המנהל השונים, ובעקבות דוח המבקר הקודם אף תוקנו רוב רובם של הליקויים עליהם הוצבע במסגרת הדוח. ככה התגובה של פרס. נכון, פתאום זה משעמם כשמדברים על פרס. טוב, הוא חרג 20 מיליון פה, 40 שם. בסדר, מה זה לעומת הסיפורים העסיסיים על משפחת נתניהו, על כל מיני ספריות וחשמלאים וגלידות ודברים כאלה. פרס, טוב, הוא עוסק בעשייה של השלום והוא מייצג אותנו וזה, אז דרו, כל משרות האמון המופרזות האלה, זה בסדר, אבל כשעובדים אצל נתניהו שילמו על עיתונים ותרופות, שזה לא בסדר, אני אומר, זה לא בסדר, אז זה הסיפור העסיסי. דרור רידר כותב שבעת הזאת, כשכמעט כל התותחים התקשורתיים מכוונים אל ראש המחנה הלאומי, ודרכו אל כלל הציבור השמרני-ימני בישראל, כשמדי יום ביומו אנחנו זוכים למנת רעל מזוקקת שנמסכת הישר אל מוחותינו, נזכור שאדם חופשי ברוחו לא נכנע לכל מה שקורה כאן עכשיו, לכל השיח המגעיל הזה של העיתונאים. עיתונאים, הוא כותב, נפוחים מארשת חשיבות שמדקלמים באוזנינו את דוח המבקר השולי, משל היה עשרת הדיברות. מדינה שלמה נטרפת לדעת אל מול עדר תקשורתנים שצורכים נתניהו מושחת. לא, הוא כותב, אתם המושחתים האמיתיים, אתם שאיש מעולם לא בחר בכם, אבל מכתיבים מי ראוי להנהיג, שבזים לישראל האחרת, שמגינים על שופט פסול כאריאל הירשפלד בפרס ישראל, למרות שבמשך שנים פסל יוצרים על בסיס פוליטי, שמתייחסים לאיתן קבל כבעל טיעון מוסרי, גם אחרי ששימן את אחיו בעשרות אלפי שקלים במטה הלא כלום, שמתעלמים מקשריו של רביב דרוקר עם הקרן להחרבת ישראל שתרמה לעמותה בראשותו מיליוני שקלים, שמקבלים את השתלטותו של אמנון אברמוביץ' על השידור הציבורי בלי דעה הפוכה. אתם המושחתים, כך כותב דרור הידר, לא החשמלאי ולא הקריחים. השחיתות הגדולה נמצאת בתהליכים המדיניים שנעשו בעל כורחנו, תוך עקיפת המוסר והדמוקרטיה, הכנסת כנופיית ערפאת לארץ ישראל המערבית, גירוש יהודים מחבל ארץ פורח והצבת דרום הארץ וצפונה בסכנה גדולה, סליחה, דרום הארץ וצפונה בסכנה גדולה בהרבה מזו שחווינו לפני הדברים האזויים האלה ששווקו ביד חזקה בחסות תקשורת חד צדדית. אחרי שמבקר המדינה נכנע ללחץ התקשורת ופרסם חודש לפני הבחירות דוח ראשון מסוגו שמעולם לא פרסם על שום ראש ממשלה אחר, ומי שהתברר שאין פה עניינים רציניים, לא טלנסקי ולא הולילנד, עדיין דוחפים האברמוביץ'ים לחקירה פלילית, רק לא להתחרות בבחירות. נעסוק בבית ראש הממשלה בזמן אחר, בינתיים אסור לשתף פעולה עם מפגן הצביעות. אני לא מתכוון לחסות על ליקויים ובעיות שהתגלו בדוח, הוא כותב, אבל אפשר לעשות זאת אחרי הבחירות. הפרטים של הדוח שנלעשו עד לזרה לא נועדו לתיקון עולם. התקשורת הישראלית מתעניינת כקליפת השום בהוצאות הטיפשיות. היא רוצה את הראש, את הראש של נתניהו. עיתונאים נטרפים מכעס אל מול ההמונים הנבערים שאוטמים את אוזנם מדברי הנאצה ובוחרים אחרת, לא מפיהם אנו חיים. זו מסורת עתיקה בימינו, לשתות למנהיגינו את הדם ולמרר את חייהם, אחר כך מתגעגעים אליהם. היו חופשים, היו חופשיים לחשוב באופן עצמאי, אמרו לא לשטיפת המוח. וזה מאוד נכון, תמיד צריך לחשוב, כשאנחנו שומעים שכל התותחים רועמים והשחיתות וכולי, צריך לעצור רגע ולהגיד, רגע, על מה בעצם מדובר פה. שוב, זה לא התשובה של, זה לא מצדיק את ההתנהלות של משפחת נתניהו ואת כל הסיפורים הקטנים ואת הבעיות הלא אסתטיות, אבל זה נכון, זה באמת לא הסיפור הגדול. עכשיו לסיפור עם עליות ומורדות וסוף עצוב מאוד. עם ישראל כולו התפלל לרפואתה של אדל, בת עדווה, אדל ביטון הקטנה שנפצעה אנושות בפיגוע לפני שנתיים. היא נאבקה בנחישות, בעקשנות, בפגיעות הקשות שספג הגוף הקטן שלה, והיא רשמה הישגים, אבל אתמול היא נכנעה לדלקת ריאות שהסתבכה. סבתה רחל ביטון סיפרה בעצב על המלחמה של נכדתה, היא הייתה כמו פנטר, האמנתי באמונה שלמה שהיא תצא מזה, אבל היום היא התעייפה. ביטון, צריך לומר, השם יקום דמה, נפצעה ב-2013 באורח קשה, אחרי שאימה התנגשה במסעית בכביש חוצה שומרון, בגלל פיגוע יידוי אבנים לעבר המכונית שבה נסעו היא, אימה ואחיותיה. המשפחה עשתה את הדרך מבית הסבתא לבית שלהם ביישוב יקיר שבשומרון. אדל הקטנה שעתה תקופה ארוכה בבית החולים השיקומי לוינשטיין שברעננה, ודווקא אחרי ששבה אל ביתה היא הובלה שלשום לחדר טיפול נמרץ בבית החולים שניידר, כי במצב קשה. מבית החולים נמסר אתמול שמדובר בסיבוכים של דלקת ריאות שלקטה בה לאחרונה ושהסתבכה. לפני הבשורה הנוראה מכל, עוד בשעות הבוקר המוקדמות אתמול, אמר אבי הרפי, אנחנו לא מתייאשים, מבקשים מכל עם ישראל להמשיך להתפלל לרפואתה של עדל, חיה בת עדווה, אנחנו מאמינים בניסים. דוקטור אלחנן נחום, מנהל היחידה לטיפול נמרץ בבית החולים, דיווח שעדל מורדמת ומונשמת ונזקקת לתמיכות מסיביות בכל המערכות, ולבית החולים הגיע גם אותו פרמדיק ממד הירקון שטיפל באדל באותו ערב קשה בפיגוע. הכאב הוא עצום, הוא אמר, אני עצמי ערבי, שמו מהוויה קבה, אני עצמי ערבי ופיצול האישיות הוא עצום, כי מצד אחד אתה מציל אנשים ומצד שני בני עמי עשו את זה, כואב לי, לפעמים אני נחנק, בא לי לבכות. השנה נולדה לי תינוקת ואני מבין מה המשמעות של להיות אבא, מה שאנחנו רואים פה זה מחיר השנאה, אנשים תתעוררו, אדלי תינוקת, למה היא הייתה צריכה למות בגלל שנאת חינם. ואחרי שנודע דבר פטירתה, ביקשו בני המשפחה הכואבים להודות לעם ישראל על התפילות הרבות, התקשו להקל את האובדן הנורא. אדווה ביטון, שאנחנו ממש מרגישים שמכירים אותה מהשנתיים האחרונות, אמרה, לצערנו הרב לא חלמנו שנגיע לפה שוב, אבל יש דברים שהם לא בשליטה שלנו ולא בכוחותינו. היום הלוויה של אדל תתקיים בשעה אחת ביישוב יקיר, אין כל כך מילים על הסיפור הזה. אתמול שהגיעה הידיעה הזאת די בהפתעה, זאת אומרת, כמה שעות עוד מהבוקר דיברו על שצריך להתפלל, ופתאום הצבא יידרדר, ואני בכלל חשבתי שזה, מה אדל בתדווה עכשיו? זה סיפור שלפני שנה ושנתיים, הם שוב מפיצים מסרונים מלפני שנתיים, כמו שאנחנו מכירים לאחרונה, אבל לא, זאת הייתה הסתבכות, ואדל ביטון לא עמדה בה. וכשאני חושב על איזה שיר שאפשר איכשהו, אולי קצת נחמה או משהו בה, בסוף של הסיפור הזה, אז השיר היחיד שאולי, המילים היחידות שעולות לי, זה המילים של השיר הבא.
I can't express how much hakaras hatov I have to you wonderful chevra for coming out tonight.
הביצוע הוא מתוך הופעה חיה, מתוך קומזיץ בירושלים, שמענו את מילות הפתיחה של איתן קץ, והנה אנחנו נעבור למילים של השיר עצמו.
Yeah, 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 ye
ואף על פי שהתמאמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא איתן קץ. ואריאל שנאבל כותב על אדל ביטון, על המוות הכל כך כואב שלה. אתמול אורי אורבך, היום אדל. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא חיכה ולא כתף אליו את אדל עד שיגיע לשמיים האיש שיודע לדבר עם ילדים כמותה, לפנות אליהם בגובה העיניים, לגרום להם לחייך. ואולי הלוואי שאורי ואדל יושבים להם עכשיו בפינה קטנה ומקושטת בצבעי פסטל בגן עדן, הוא מקריא לשיר וסיפור משירי וסיפורי הילדים המקסימים שכתב, והיא פוערת אליו עיניים תמימות וגדולות, שלווה ומחייכת. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה נשארים באורי אורבך ובדברים שכותבים עליו מצד אחד הסופר החרדי חיים ולדר, ומצד שני העיתונאית והסופרת הלא חרדית עירית לינור.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 7:47 כמעט, חיים ולדר, הסופר החרדי, שלא רק חרדים קוראים אותו, אבל הוא חרדי לגמרי, ליטאי, והוא נפרד במילים שלו מאורי אורבך, בהתפלמסות ישנה מאוד ודי מפורסמת שלהם, שמעניין להיזכר בה ביום שאחרי לכתו של אורי אורבך, והוא כותב כך: הכרתי את אורי באופן אישי, שוחחנו לא מעט, הדעות שלנו היו חלוקות, אבל דבר אחד לא ניתן לקחת ממנו, הוא היה איש ישר והגון וטוב לב ובעל חוש הומור יוצא מן הכלל, שכוונתו הייתה תמיד טובה. הוא הצליח להיות פרפלוגתא לא פשוט, ועם זאת לא לריב אישית עם איש, הוא היה בפירוש אהוב על כל מכיריו. לפני כ-15 שנים כתב אורבך בעיתון נקודה קטע שנקרא בשבח הדתיים לאומיים. הקטע היה מחולק לשניים. האחד החל במילים: הוא חרדי בן 25 מתגורר בירושלים ואין לו מושג, וכאן הניח אורבך כמי הדברים שבהם אין לחרדים כל מושג. לאחר מכן קטע נוסף: הוא חילוני בן 25 וגר בירושלים ואין לו מושג. וכאן רשם אורבך 100 מושגים דתיים שלחילוני המצוי אין שום מושג בקשר אליהם. והכותרת הייתה בשבח החינוך הדתי-לאומי. זה היה קטע גאוני שהצליח לשבח לכאורה את החינוך הדתי-לאומי מבלי לכתוב עליו אפילו מילה אחת למעט הכותרת, כאילו שהדתי-לאומי מכיר את כל העולמות. בתגובה רשמתי לו מאמר שכותרתו בשבח החינוך החרדי, ובו תיארתי את הקונפליקט והבלבול האופפים את הנוער הדתי-לאומי בשל החשפותו לתרבות החילונית ולכפילות שנוצרת בתכנים ובמנהיגות, ישיבה, צבא, רבנים, מפקדים, חול וקודש. את המאמר סיימתי במילים: הוא לא יחשוב, אותו דתי-לאומי, שמוכרחים לגדל זקן ופאות, אבל על השפם שלו הוא בחיים לא יוותר. זאת הייתה הקיצה חברית קטנה ומחויכת על השפם המפורסם של אורבך, אולי השפם האחרון שנשאר. שלחתי את הקטע לאורי אורבך כתגובה אישית שלי אליו. להפתעתי הרבה הוא פרסם אותו בעיתון נקודה, שבו פורסם מאמרו הראשון. ושני הקטעים הפכו לאבן דרך בציבור הדתי-לאומי, פשוט לומדים אותם, מנתחים אותם, עושים עליהם פעולות בבני עקיבא, שהמטרה לגרום לנער להחליט איפה מקור התרבות שלו, לאן הוא רוצה להשתייך. והוא אומר, פגשתי מאז, ולדר מספר, מאוד דתיים לאומיים שאמרו לי שהקטעים האלה גרמו להם להרבה מחשבה ולהבין שהם חייבים לענות לשאלה ולאתגר שהציבו שני המאמרים. ועכשיו שאורי נפטר, אני חש חובה להזכיר את הגינותו ואת יכולתו להציב בר פלוגתא שיחלוק עליו במבצרו הוא, ולהזכיר את הזכויות הרבות שלדעתי נצברו לו בעקבות החשיבה העמוקה שנוצרה בעקבות שני המאמרים לאלפי בני נוער מאז ועד היום. אז הנה שני המאמרים. אורי אורבך כותב, הוא צעיר בן 24, חרדי מלידה, גר בירושלים. העולם האסוציאציה שלו, בעולם האסוציאציות שלו, לא משחקים שום תפקיד. הביטלס, שלום חנוך, עמוס עוז, מבית אלפא עד נהלל, חיים יבין, פרס נובל, כפתת בנובמבר, רבימה, הפקולטה לחקלאות, חנה סנש, קידה סעירה, אני מקווה שאני מנקד נכון, כי זה אני מה משהו מעולם, זה מעולם הצומח, לא? או שזה שם של להקת רוק, לא יודע. חייקה גרוסמן, ריטה ורמי. הוא שמע מילה פה, מילה שם, אבל הוא לא ממש מבחין בין ידיעות למעריב, עיתון הארץ או מקור ראשון, מעולם הוא לא ראה, בטח לא קנה. הוא לא זוכר שמות של חמישה רמטכ"לים, לא תקבלו תשובה אם תשאלו אותו מי אלה התרנגולים ומה זה משפט חוקתי. הוא יודע מילים בודדות באנגלית, הוא כלום במתמטיקה, רק חיבור, חיסור, כפל וחילוק. פיזיקה וכימיה, מחוץ לתחום, ספרות עברית מעולם לא קרה וכנראה גם לא יקרה, ספרות יפה, שירה עברית, ספר חדש בהוצאת עם עובד, כל הדברים האלה לא אומרים כלום לחרדי בן 24 מירושלים, גם לא המחקר החדש באוניברסיטה על מגדר וזהות שלו הובא לידיעתו, ולא התצוגה החדשה בגלריית עמליה ארבל. הדיון על חופש הדיבור ועל מדיניות הרווחה במשנה הסוציאל דמוקרטית לעולם לא יחצה את המסננת שלו. אולי הוא שמע משהו מהמושגים הללו באקראי, אבל אף אחד מהמינוחים, השמות, הטעמים, הספרים והנושאים הללו לא מדבר אליו. אף אחד, אף אחת מהמילים אום קולטום, חשבון דיפרנציאלי, יחידה 669, לא מוכרת לו. בלוטות האקטואליה והנוסטלגיה של גיורא שפיגל, תלעד, אהרון אפלפלד ויובנטוס, מן הסתם משהו מתחום הספורט, חנוך לוין, דגניה, שום דבר לא מדבר אליו. הוא חרדי ואין לו מושג. עכשיו, לצעיר החילוני, בן 24, חילוני מלידה, באותו גיל, גר באותה עיר בירושלים, ובעולם האסוציאציות שלו לא משחקים שום תפקיד, חסידי קרלינה, סטייפלר, החזוניש, הרב כהנמן, תהיה השעה הזאת, שעת רחמים, קידוש השם, זכר צדיק וקדוש לברכה, איצקוביץ', חוק חתם סופר, ישיבת המתמידים, השיעור השבועי, שירו למלך. הוא שמע משהו פה ושם, אבל לא מבדיל בין המודיע ליתד נאמן. שבועון חרדי מעולם לא נפל לידיו, והוא לא מכיר שמות של שלושה גדולי תורה. לא תקבלו תשובה אם תשאלו אותו מה זה תוספות, מי זה הרבי מסתמר. והוא יודע מילים בודדות בארמית, רחמנה ליצלן ואדרבה, אבל הוא לא מבין כתב רש"י, חומש, הוא קורא בשגיאות נוראיות. הוא לא יודע על קיומם של הריטב"א והמהרש"א, תוספות יום טוב וקידוש לבנה. הוא ניזון ממקורות רבים, אבל מעולם לא שמע ויכוח על דין גרמה ועל שלוחו של אדם כמותו. לא פתח את הספר שמירת שבת כי הלכתה. אין בעברית שלו מחשווה ומה הפשט, הגבעה וגלילה, זעקת היתומים וביטול תורה. הוא לא מבדיל בין ראשונים ואחרונים. אף אחד מהמושגים, כלי שלישי, משגיח, האדמור הזקן, כהל אל ערב והופרשו תרומות ומעשרות, לא חדר למקורות המידע שלו. שיר המעלות ממעמקים קראתיך, השם לא עושה לו את זה. הוא לא מתרגש מאבינו מלכנו, חוננו וענינו. הוא לא מגיב לזימון בעשרה, צון קדושים, שמירת הלשון ורבינו בחיי. הוא חילוני ואין לו מושג. אז זה היה המאמר שאורבך פרסם בשבח החינוך הדתי-לאומי. שוב, אף מילה על החינוך הדתי-לאומי, אבל כאילו המסקנה ברורה, הדתי-לאומי בקי גם בעולמות האלה של החילונים וגם בעולמות של החרדים. והנה התגובה של ולדר ששלח לאורבך אישית, והוא פרסם אותה שבוע אחרי בעיתון נקודה. במאמרו המרתק של אורי אורבך חלה לדעתי השמטה, הוא התייחס למושגים של צעיר חרדי ושל חילוני, צעיר חילוני, ושכח משום מה את מושגי הצעיר הדתי-לאומי, מכיוון הדתי-לאומי נקודה, מכיוון שאורי אורבך הוא ידידי, מצאתי לנכון להשלים את החסר. ובכן, הוא צעיר דתי בן 24, דתי-לאומי, וגר בירושלים. בעולם האסוציאציות שלו משמשים בערבוביה הביטלס עם חסידי ברסלב, עמוס עוז והרמח"ל, הבימה ומרכז הרב, חנה סנש וחנה ושיבת בניה, ידיעות והצופה. הוא זוכר שמות של חמישה ראשונים ושל חמישה רמטכ"לים, אבל דווקא אצל החמישה האחרונים הרמטכ"לים נוצצות לו העיניים. הוא קורא ספרות עברית, שומע שירים באנגלית ולומד גמרא בארמית. ההשוואה בין השלוש לא ממש עובדת לטובת הארמית. הוא יושב בתיש של הרב מרדכי אלון, טוב, זה קטע מלפני 15 שנה, אבל גם במופע האחרון של ריטה ורמי. בשניהם תראה אותו עם עיניים עצומות שר בדבקות. הוא השתתף בהפגנות סוערות נגד פינוי יישובים שמונים שלושה קרוונים, אבל לא תראה אותו בהפגנה נגד חילול שבת. הוא בהחלט מכבד רבנים, אבל הממפי שלו הוא בשבילו אלוהים. הוא די מעריך כאלה שמגיעים להישגים במפעל השס, אבל מעללי הגיבוש האחרון של דובדבן יגרמו לו למבטי הערצה ודפיקות לב של ציפייה. גם אם הוא מרשה לעצמו לדבר איתך כל התפילה, אם תדבר איתו בתפילה לשלום המדינה, הוא לא ידבר איתך יותר. הוא סובלני כלפי החילונים, ויגלה הבנה לעובדה שהם משתמטים מקיום תורה ומצוות, אבל לא יכול לסבול את החרדים שמשתמטים משירות צבאי. אם תספר לו שאתה לומד כלכלה באוניברסיטה, הוא יעריך אותך הרבה יותר מאשר אם תספר לו שאתה לומד גמרא בכולל. הוא ישתולל בטירוף למראה גול של נימני, אבל בשמחת תורה לא יהיה לו נאה לקפוץ במוישה אמס. הוא לא חשוב שמוכרחים לגדל זקן ופאות, אבל על השפם שלו בחיים הוא לא יוותר. הוא דתי לאומי ואין לו מושג מה הוא יותר דתי או חילוני. כך כתב חיים ולדר וכך פרסם אורי אורבך, והיום ולדר מתרפק על על ההתפלמסות הזאת החביבה בינו לבין אדם שהוא כל כך העריך את הכנות שלו ואת הרצון ואת הישירות שלו ועת. אבל נגמר לנו הזמן, אז נשתמע אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. זה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך הספר אור הצפון, ספר שיחותיו של רבי נתן צבי פינקל, הסבא מסלבודקה, שהיום מלאו 87 שנים לפטירתו. יגיד לך האדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצנע לכת עם אלוקיך. היסוד השלישי שהעמיד מיכה הנביא לאחד מיסודי התורה, עצנע לכת, אינו מעורר בנו שום ספק מהו. הלא הוא שלא יפרסם האדם את מעשיו הטובים לבני אדם, איש כזה שאינו מפרסמם, אלא מצניעם, ועושה מה שעושה מן הטוב, באסתר ובחשאי, זהו צנוע. אבל מתוך דברי חז"ל מתברר לנו דבר חדש, כי לא רק בדברים המחוסים והנסתרים מעינינו, יהיה העושה לצנוע, כי אלו הצניע לכת, לפי חז"ל זה הוצאת המת והכנסת כלה לחופה. ומעשים כאלה אינם נעשים באסתר ובהצנע, כי מבטלים תלמוד תורה עליהם בכדי להשתתף בהם, להרבות בכבודם. ודווקא את זה חישבו לעיקר גדרו של הצנע לכת. כלומר, בדברים הנעשים בפרסיה, כמו הכנסת קלה, צריך להתעמק ולבקש את הטוב והנאה שבדבר, לא למעט בשמחה, לא להסתיר את מעשיו, אלא לברר מהו הצנע לכת, לכוון את המידה שהיא הנאה ביותר, שהתנועה הכי קלה במעשיו תהיה לשמח רק את חברו ולא את עצמו. השקפה כזאת על הצנע לכת מביאה שינוי ערכים בדבר ומרימה למדרגה עליונה. זהו הצנע לכת תוך כדי פרסום. הצנע הוא להסתיר ולהצניע כפי האפשר חלקים, כדי שלא יעשה ויראה שום, לא יעשה ויראה שום תנועה קלה מכל רמח איבריו שאינה חלק מהמעשה הטוב עצמו. מידה זו של הצנע לכת, לבד ממה שיש בה בריחה מן הכבוד, יסוד מידה זו הוא תארת הלב וייחוד המעשים לשמו יתברך, והיא תכלית שלמות האדם, ומפני זה חישבה מיכה הנביא לאחד משלושה יסודי התורה.
התעוררות תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
03-578-5541, זה המספר לתגובותיכם על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם לשלוח את התגובה גם דרך אתר כל חי, שם תוכלו לשמוע הקלטות של למצוא ולשמוע הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. מוטי קופפר הוא הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות, אפשר לומר הקלאסי, של הרב נתן צבי פינקל, הסבא מסלבודקה. היום הוא יום פטירתו. הוא נולד ברוסיה, בליטה, בגיל צעיר מאוד הוא התייתם מהוריו, גדל בבית דודו בווילנה, והיה ישב בשנים הראשונות בכלם אצל חותנו. לימים אחרי סגירת בית המוסר בכלם הוא עבר למקום אחר, ובסופו של דבר הגיע לסלבודקה. סלבודקה זה עיירה בפרברי העיר קובנה, שבה הוא הקים את ישיבת כנסת ישראל, את ישיבת חברון, בהתחלה בתור כולל, אחר כך זה הפך גם לישיבה, והוא היה אבי תנועת, אבי האסכולה של סלבודקה בתנועת המוסר, השיטה שמדברת ומטפחת הרבה על גדלות האדם, כלומר מלחמה ביצר ובקשיים של החיים, בגלל שההתמודדות היא בדרך מתוך מחשבה שאני אדם גדול, אני יהודי, בכלל אני אדם, יש לי צלם אנוש, אז זה מחייב אותי. והשיטה הזאת חתרה למודעות עצמית, לשליטה עצמית, זה מגיע עד לרמות מאוד גבוהות, והנה דבר ההתעוררות זה הדגמה יפה למושג הצנע הלכת. אנחנו חושבים שהצנע הלכת זה צניעות, הסתפקות במועט, לא יודע, לא להוציא הרבה כסף על גלידות פיסטוק או דברים כאלה, אבל הוא אומר לא, מיכה הנביא שמדבר על הצנע הלכת, חז"ל מפרשים על מה נאמר הפסוק היפה הזה, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע הלכת עם אלוקיך, זה נאמר דווקא על הוצאת המת והכנסת כלה לחופה. הדברים הכי גלויים, כמעט אפשר לומר הכי רעבתניים, בלוויה אנחנו רוצים, כן, זה ערך שישתתפו כמה שיותר אנשים, שילוו את המת, שיכבדו אותו בדרכו האחרונה. גם חתונה זה לא אירוע קטן, צנוע, אלא להפך, רוקדים, שמחים, שני אירועים עם פעולות מאוד, מאוד חיצוניות, מאוד החוצה. כן, ודווקא עליהם, אומר הסבא מסלבודקה, נאמר, יגיד לך אדם מה הטוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע הלכת עם אלוקיך. אז זה, איך זה בדיוק, איך זה עובד? טוב, זה האתגר. דווקא, הוא אמר לתלמידיו, במעשים, במצוות, שיש בהם הרבה חיצוניות, דווקא שם להיות פנימי. לברר לעצמך שאתה באמת רוקד כדי לשמח את החתן והכלה, ולא כדי שיראו כמה אתה רוקד יפה, או שיראו אותך בכלל. ואותו דבר גם בלוויית המת, לדעת מה המטרה, להתכוון, להיות מדויק בעניין הזה. הנה כמה סיפורים שמדגימים את התפיסה הזאת מתוך הספר תנועת המוסר, שכתב סבי זקני, הרב דוב כץ. הוא מספר שהקבלה הראשונה שכתב הסבא מסלבודקה ביומן שלו אומרת כך, להעתיר במשך, בכל משך העת השתדלות, להיזהר בכבוד חברי, בתכלית, בסבלנות, במענה רך, אף לא פעם אחת להשתמש בהתרגשות. מה זאת אומרת בהתרגשות? בכעס, לא להיות אמוציונלי ביחס לחבר, אלא כל הזמן להעתיר השתדלות, כל הזמן להיות בסבלנות, במענה רך, ביחס לחבר. מכאן הוא כותב שהעניינים בין אדם לחברו היו אצלו היסודות הראשונים בעבודתו, זאת הייתה הקבלה הראשונה, ואכן הוא הגיע בזה לשיא. אמנם כדרכו העלים גם פעולותיו אלה מעיני הבריות, אבל מהדרישות שלו מהתלמידים אפשר ללמוד גם על עצמו. ויש אשר היו מתגלים לפעמים גם פרטים מהליכותיו שלו, ביותו עקבי לשיטתו על עליונות המין האנושי. אמרנו גדלות האדם, האדם באשר הוא אדם, לא היה יחסו אל האדם רגיל. אחרי שדרש כל ימיו על האדם כצלם אלוקים, ושהפוגע בו כאילו פוגע בשכינה כביכול, החדיר את ההשקפה הזאת בעצמיותו וביקש לבצע אותה בחיים, ויש אשר היה מכוון את הנהגותיו באותה הדרך ומדריך את תלמידיו לגישה מעין זו הלכה למעשה. וכאן הוא מביא כמה דוגמאות באמת מדהימות. למשל, כשאנחנו מדברים על, על זה שהאדם הוא גדול והוא צלם אנוש ואיך צריך להתייחס אליו, אז, אז עד איפה זה מגיע? פעם כשאחד התלמידים קילף לו תפוח, לא היה זהיר ביותר לבלי לנגוע בחלף, בחלק המקולף. עבד עם הידיים. וכשהסבא מסלבודקה העיר לתלמיד על אי הדקדוק שלו בכך, שיש בזה משום ליקוי בניקיון, השיב לו התלמיד שאין אפשרות אחרת. אין מה לעשות, נו, מה, אני מקלף תפוח, אז מה, מה... ואז הסבא מסלבודקה ניצל את ההזדמנות הזאת והרצה לפניו על הנושא הזה. הוא אמר לו, וכי מה עושים המלצרים בהיכלי המלכים? הייתכן שהם לא מדקדקים בזה בתכלית הדקדוק? אלא מה, הם מתאמנים במיוחד איך לשמש את המלך. והרי כל אדם מישראל, בן מלך ובנו של מלך המלכי המלכים, אז חובה על כל אחד להתלמד ולהתאמן כיצד להתהלך עם בני אדם. כן? איך מקלפים תפוח, זה, זו גם, זה, זה גם עבודת, עבודה מוסרית. אגב, יש, טוב, זה בלי סוף אפשר לספר סיפורים, אבל פעם הוא עמד לפני הטבע להתפלל תפילת מנחה, וכשהוא התחיל להגיד את הקדיש, פתאום הוא גמגם ואמר מילים מקוטעות, כאילו הוא לא יודע איך לומר קדיש. ואז לא הבינו, הדבר עורר תימהון. כשחקרו בדבר, נודע שבבית הכנסת זה מתפלל לפני הטבע אחד מבעלי הבתים שהוא אבל, יש לו חיוב, והוא מתקשה מאוד בקריאה מן הסידור עד שהוא מעורר בכל פעם צחוק ולעג. והנה ירד רב נתן צבי פינקל, הסבא מסלבודקה לפני הטבע, וגמגם בתפילתו בכוונה כדי להראות שכאילו גם הוא לא יודע לקרוא כהלכה, ועלול לטעות ולהקל בזה על בושתו של, של אותו בעל בית. עוד סיפור שמובא בספר הזה, תנועת המוסר בשם רב מאיר חדש, המשגיח, התלמיד המובהק של הסבא מסלבודקה, הוא סיפר שכשהוא בא לבקר אותו פעם במקום שהוא נפש בו, כשהוא היה חולה בגרמניה, הוא מצא אותו מתיידד עם זקן אחד מבין המבריאים שם, מטייל איתו ארוכות, מרבה איתו בשיחה, וכשהוא התעניין בשיחות ביניהם, מה מדבר הראש ישיבה החשוב, המחנך, המפורסם עם אותו יהודי שם קשי, שגם הוא מבריא בעיירה הזאת, אז התברר לו שהסבא מסלבודקה משכנע אותו, שעיקר תכלית ישראל זה לימוד תורה, כשם שיש באדם גוף ונשמה, ואף על פי שהנשמה לא נראית, היא העיקר, וברגע שהיא יוצאת מן הגוף פוסק את כל חיותו, כך יש נשמה באומה, שהיא עיקר מהותה, וישנם בין הנשמות דרגות שונות, באדם גדול תבועה נשמה גדולה, וכן, באותה מידה אפשר לגדל את הנשמה, את הנשמה של האדם הפרטי, ואת נשמת האומה. נשמת ישראל, מה נשמת האומה? היא תורה, ובזה שגדולי תורה לומדים אותה, הם מעלים את כל ערכה של אומת ישראל. וכך הוא המשיך ודיבר עם אותו ישיש שם בעיירת מרפא בגרמניה. השורה התחתונה הייתה שצריך להקים בתי מדרשות לאברכים כדי לגדל גדולי תורה ולהעלות את נשמת האומה. ואז התלמיד הצעיר, מאיר חדש, הוא היה אז בחור, חשב שמן הסתם אותו זקן הוא עשיר או עסקן גדול, והסבא מסלבודקה רוצה ממנו תרומה לטובת הישיבה שלו. אבל אחרי שהוא שאל את הסבא מסלבודקה, נודע לו שאותו אדם ממש לא עשיר. הוא במקור מקובנה, התגלגל בצעירותו לפטרבורג, ושם הוא התרחק מיהדות. ועכשיו הוא פליט, עני וחולה, שהפרנסה שלו מוטלת על בניו, שבכלל נמצאים בפריז. אז שאל התלמיד את הרב, רב מאיר שפירא, סליחה, רב מאיר חדש, שאל את רבו, הסבא מסלבודקה, למה הוא נטפל אליו, לזקן הזה, ואז השיב לו הסבא, שאומנם אין לו שום יכולת לעזור בשום דבר, אבל כדאי להשפיע עליו, שלפחות יהיה לו רצון לכך, ויקבל על עצמו לעשות. למה? כי הוא ריחם על אותו זקן, שיצא מן העולם בלא כלום. הוא התמסר לו לטפל בו בהזדמנות הזאת, להחדיר בו את ההכרה בערך התורה, ולהדביק בו רצון לפעול למענה, בממדים גדולים, למרות שאין לו שום סיכוי, ואין לו שום יכולת לעשות שום דבר, כדי להקנות לו זכויות בעולמו, כי כל המקביל עליו, כל המקבל עליו, לעשות מעלין עליו, כאילו עשה. אז זה הזכות שהוא רצה ככה לתת לו ברגעיו האחרונים. והנה לסיום, למרות שיש אין ספור באמת סיפורים, סיפור שהוא גם מרגש מאוד וגם מצחיק מאוד על הסבא מסלבודקה, על רגעיו האחרונים, עד לאיפה הגיעה התפיסה שלו, ההקפדה שלו על גדלות האדם, האדם שנברא בצלם, וכמה זה היה עד הרגע האחרון. מספרים שכשהוא שכב על ערש דווי בירושלים, ממש שבועות האחרונים לימי חייו, טיפל בו רופא מסוים, והנה בכל פעם שהרופא ביקש ממנו להוציא את הלשון כדי לבדוק לפיה את מצב הקיבה, כנהוג אצל רופאים, אז היה הסבא מסלבודקה משתמט בכל הדרכים. הוא היה פותח את פי ומראה לו את הלשון בתוך הפה ומצביע לו, אבל בשום אופן לא הוציא את הלשון החוצה. עד שהחלו לחשוש שיש לו משהו בפה שלא קשורה. מה הבעיה להוציא את הלשון? מה, יש איזה בעיה שם? אחרי חקירות ובדיקות נתגלה שהוא רואה בהושטת הלשון למול פני בן אדם יחס של זלזול. הוא ראה בהתאם לשיטתו בדיוקנו של כל אדם דמות דיוקנו של מעלה, ואי אפשר היה לו לנהוג כלפיו בזלזול כזה. כלומר, איך אפשר אדם להוציא לשון מול מישהו, אפילו שזה הרופא שמטפל בו? הוא פשוט לא היה מסוגל. אנחנו נשמע שיר לא של הסבא מסלבודקה, אלא של הרב קוק, אבל לגמרי מסרים של הסבא מסלבודקה. שמענו אתמול, התרגשנו לראשונה אתמול מהשיר הזה, והנה נשמע אותו גם היום, ואני מניח שגם בתוכניות הבאות. בן אדם עלה למעלה עלה, כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בם, פן יכחשו לך, דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד. ביני לנדאו ביחד עם תלמידי הישיבה לצעירים של מרכז הרב.
יש בן אדם וימצאו לך מיד
בן אדם.
בן אדם, תלמידי הישיבה לצעירים, ביחד עם ביני לנדאו, בלחן של אביגיל עוזיאל אמר, והעיבוד המרהיב הוא של אופיר סובול. אנחנו יורדים להפסקת פרסומות, אחר כך עולים להתוועדות בוקר עם מיכי יוספי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום רביעי, 8:31 כמעט, בוקר טוב וערב ערב ערב, שבת שלום וערב חודש טוב למיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך, אנחנו באמת בעיצומם של הימים השמחים הללו, שזה כמו רכבת שכדאי להזכיר לכל הנושאים ברציף שאפשר לעלות עליה, לא להתמהמה. אתה יודע, אלפים בן אדם יוצא ל... להסתכל קצת בחוץ מה קורה, ואומרים לו, הרכבת יוצאת לדרך. זה פה אני מדבר על רכבת השמחה. הימים הללו הם יכולים להביא אותנו אל מחוז חפצנו. רבי נחמן אומר על שמחה, זאת אומרת, אומר הרבה דברים, אבל פעם נקודה מאוד ממוקדת, אומר שבלי שמחה אדם לא יכול להניג את המוח כרצונו. זאת אומרת, שאם אדם יכול לעשות לעצמו תוכניות, או לקחת מאמן, או לעשות לעצמו בירור, מה הלאה, להיכן לנווט את עצמו, הוא אומר הבנה מאוד דרמטית, שאדם שהוא במראה שחורה, הוא לא יכול להניג את המוח כרצונו, זאת אומרת, הוא לא יכול להשתמש במסקנות ובתובנות שלו לקדם את עצמו. ורק עם השמחה יש לו חירות לפעול את העניינים שבהם הוא מעוניין. אני מקווה שזה מעודד לרכוש את כרטיסי השמחה אחרי מילים משכנעות אלו.
זאת אומרת, שמחה שווה חופש, דבר ראשון.
שווה חופש לבחור, חופש ליישם את הבחירה. זה, כן, הוא גם מזכיר ששמחה זה עולם החירות.
אבל תשמע, אנחנו רצים מדי מהר קדימה, אני חושב שיש לנו חוב, לפחות אני זוכר שככה נקטענו בסוף ההתוועדות הקודמת, אנחנו, תמיד אני מרגיש שאנחנו נקטעים באמצע, אבל... זה היה ממש באמצע סיפור על הרבנית מלובביץ', נכון? שמגיעה לספרייה.
שלום, כן.
אז בוא נגמור, קודם כל נסיים את ההתוועדות של שבוע שעבר, ואז נדבר על, על זאת
שמח,
של...
כן. טוב, אני כבר שמח, דיברנו על שמחה, אני שמח. שמח שאתה מזכיר את זה. יש לפעמים עניין בעיתונות או בתקשורת, לא שאני איש תקשורת, מלבד זה שאני מקושר אליך, ש... לפעמים יש עניין שזה הטיימינג שלו, ברגע שהוא עבר אתה כבר לא מתייחס אליו, אין מה להוסיף בעניין. מאידך, יש ערך למוצא שפתיך תשמור. אז יצא בהשגחה פרטית שבהתוודות שבוע שעבר הזכרנו את הרבנית עליה שלום מלובביץ', התחלתי סיפור שלא יכול היה להסתיים. אז בדרך כלל באמת דברים כאלו אתה אומר, נו, שוין, לא יצא. היה דברים נחמדים לפני זה בהתוועדות. רק פה אנחנו זוכים לקיים ערך שהוא כדאי להעיר אותו באור יקרות דווקא בעונה של בחירות. לא חשוב מה הייתה הסיבה שבגללה אמרנו נדבר על זה שוב, ולמרות שהרבה פעמים אחרי שאתה מדבר על איזה עניין אתה מתקרר ממנו מכל מיני סיבות, כידוע אצל פוליטיקאים, השם יאריך ימיהם בטוב, שמסיבות כלשהם הרי משהו לוחץ עליהם להבטיח, רק את מוצא שפתיך תשמור, לזה הם לא מחויבים. או באמת זה לא שהם לא מחויבים, הם לא יודעים עד כמה זה קריטי למי שבאמת רוצה לעבוד את בוראו ולהתקדם כראוי. בכל אופן, סיפרנו על הרבנית שהייתה מבקרת בספרייה במנהטן. ופעם היא הגיעה לספרייה ומסרה את הכרטיס שלה. אז הספרנית שראתה את השם שניאורסון על הכרטיס, שאלה אותה, האם יש לך קשר לרבי המפורסם מברוקלין? אז היא ככה מחייכת, כן, שואלת הספרנית, מה טיב הקשר ביניכם? אז היא ענתה לה בפשטות, הוא בעלי. אז כשהספרנית שמעה את זה, היא אמרה שיש לה טענה קשה על הרבי. סיפרה שהיא ובעלה חסוכי ילדים. ואחרי הרבה השתדלות, היא נכנסה לרבי לפני כמה שנים, וביקשה ברכה שיהיה לה ילד. היא אומרת, הרבי בירך אותי, ואמר לי שאני צריכה לקבל על עצמי לקיים מצווה. וכל פעם שהרבי היה מברך, היה אומר לקבל החלטה טובה, כשזה כמו, היה אומר, הברכה זה כמו גשם. בתירוש צריך כלי שלתוכו תיכנס הברכה. אז מספרת לה אותה ספרנית שהיא אמרה לרבי שהיא מקבלת על עצמה להדליק נרות שבת, ומאז עברו כבר כמה שנים, ועדיין אין לי ילד. ואז הרבנית ביקשה לנחם אותה ואמרה לה, תראי, גם לי אין ילדים. וכשהספרנית שמעה את זה היא פרצה בבכי. אתה יודע שאת הסיפור הזה אני קראתי בתוך ספר על הרבנית שקניתי לעצמי לכבוד, נקרא רבנית חיה מושקה, בהוצאת ופרצת לכבוד היורצייט, ספר מנוקד לבני הנאורים, אותיות גדולות, מסוג הספרים, אתה עוד קורא ספרים כאילו מספריית ילדיך?
כן, רק כאלו, מה זאת אומרת?
רק כאלו. ומאוד נגע בי מכל הסיפורים, דווקא הסיפור הזה, התחלתי לומר לך גם בפעם הקודמת, ככה לראות את אהבתה של הרבנית לספרות, ולמרות שהיא הייתה אישה מורמת מעם, וככה הולכת לה בצניעות, ללא, בלי לעשות עניין מהמעמד שלה, ומהיותה אשת הרבי נותנת מקום לאהבתה ולהשכלתה הגבוהה, והפשטות של השיחה הזאת עם אותה, עם אותה ספרנית. ובוא נאמר שבתור מי שגדל בבני ברק ומילדותו מאוד אהב ספרות ולא ראה בזה סתירה לעולם הבני ברקי, והעולם הבני ברקי כן ראה בזה סתירה, אני מאוד מעריך סיפור כזה על הרבנית. גם אם אתה לא מסכים, אתה יכול להתחבר למהלך מה שאני משתף אותך.
כן, אני לא רגיל שאתה עד כדי כך נחשף פה. אתה רוצה שנדבר על עברך, על ילדותך, השינויים שעשית, בית אבא. אין בעיה, אתה יודע. טוב, אני לא עיתונאי עד הסוף, אחרת הייתי הולך עם זה.
זה רק לשתף אותך ככה, איפה הסיפור הזה פוגש אותי, איפה הוא
פוגש בי.
בכל אופן, אז הרבנית אומרת לה, תראי, גם לי אין ילדים. אתה יודע שזה מסוג המשפטים שבאמת, אני אומר, לא למהר להמשיך. כמה כבוד צריך לתת לרגע הזה, ששיח נשים, שמביאה שם את כל הלב, כמה כאב יש שם. כמה כנות, כמה שיחה שאין בה שום פוזה, שום ניסיון להרשים, שום ניסיון למשהו שהוא לא כנה ואותנטי. ואז זה, כשאני קורא זה אני גם באמת מתעכב, אני לא ממהר לשורה הבאה, לא ממהר לסוף הסיפור. אז מתואר שם שהספרנית היא באמת פורצת בבכי ואומרת לה, תסלחי לי, אבל אני ניצולת שואה והייתי במחנות ריכוז. ולא נותר אף שריד מהמשפחה שלי חוץ ממני, ולכן כל כך חשוב לי שיהיו לי ילדים. זה בעצם ההמשכיות של משפחתי. אז הרבנית ככה ביררה אצלה בזהירות, מה בדיוק אמר לך בעלי? זה משפט יפה, זה לא הרבי. מה בדיוק אמר לך בעלי?
כן.
אז היא משיבה לה, הוא אמר שהדליק נרות שבת. ואת מקיימת זאת, היא מבררת אצלה, אז היא אומרת לה, כן. אז הרבנית ממשיכה ככה בזהירות, איך את עושה את זה? אז היא מספרת לספרנית שבכל יום שישי, כשבעלי חוזר מהעבודה, ככה באזור 7-8 בערב, אני מדליקה נרות. אז הרבנית הקשיבה לה בסבלנות, ובסוף דבריה הסבירה לה שבעצם העניין של נרות שבת, הוא לכבד את השבת ולא לחלל אותה. ולכן צריך להתפיד, להדליק את הנרות לפני כניסת שבת, לפני השקיעה ולא מאוחר יותר. מה, תקבלי על עצמך להדליק נרות כמו שצריך? ככה, בלי הבטחות, רק לדייק אותה, לעשות את זה כראוי. והספרנית באמת קיבלה על עצמה להדליק נרות בזמן, וכעבור כ-10 חודשים נולד לבן. זה הסיפור שכה נגע בי, ובאמת זה מסוג הסיפורים שאם היינו מצליחים להשלים אותו, הייתה נותרת לנו דקה אחת בשידור שבוע שעבר, יכול להיות
כמו עכשיו פחות או יותר, כן.
לא היינו שמים לב אליו, זאת אומרת, כי היה תוכן אחר בהתוועדות, וזה ככה, לקראת הסוף היה. אז הנה, הזכרתי שזה כמו עכשיו, אז אני מודה לך שלא הזכרתי.
לא, לא, עכשיו יש שתי דקות, אבל אני רוצה להגיד לך ש... שהסיפור הזה, אני לא יודע ככה איך לומר את זה בזהירות, גם אם הסוף לא היה טוב, הוא היה מספיק חזק בעיניי.
לגמרי, אני אפילו לפעמים משמיט את הסוף מסיפורים כאלו, שאחרי 10 חודשים נולד, כאילו לתת את
העוצמה. אתה יכול להרוג את הילד בסוף הסיפור, אבל בסדר.
לא, לא חשב, אבל אני אומר לך באמת ככה, כי זה להשאיר את העוצמה להתרחשות, שהיא עצמה כל כך מלאת מסר, כל כך מלאת תוכן, ולא רק העניין הזה. אז אני מודה לך על כך, שסיפור כזה מן שמיה זה כמו לעשות לתמונה מסגרת יפה, זה כמו שיש תמונה שיש לידה עוד המון תמונות, ולמרות שרואים אותה, אבל היא לא מקבלת את מלוא תשומת הלב. ובזכות ההתרחשות של שבוע שעבר, זה ממש לשים קיר שלם במוזיאון, ולשים את התמונה כל כך יפה ומהירה שכזאת. מיכי... תודה לספרנית, ותודה למי שהביא את הסיפורים אלינו.
תודה לצייר, מיכי יוספי, תודה רבה לך, טוב, ולסופר כמובן. הייתי אומר לך שאולי תתחיל עכשיו עוד סיפור כדי שנמשיך בשבוע הבא, אבל אין לנו זמן אפילו להתחיל סיפור, אז נגיד לך חודש טוב, ומבורך, ולהתראות.
בברכת השמחה של חודש אדר.
אמן, השמחה המשחררת. המשחררת לבחור, נכון? אני רק רוצה לעשות חזרה קצרה. תודה רבה מיכי, ואנחנו סיימנו את התעוררות שלנו להיום, מיד אחרינו הפסקת פרסומות, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך.